יס, איזה כיף! איזה מדהים! איזה כיף! תודה רבה שהגעת לכאן. אנחנו לא צריכות לחכות לסוף בשביל לחגוג. אנחנו כבר על ההתחלה חוגגות. ברוכה הבאה, יקירתי, לעונת האימונים השנייה שלנו. רצות עם מלכות. שפו על ההחלטה הזו, שמבטאת נחישות והתמדה. אנחנו בחימום. והתכווננות למאמץ ולמפגש עם המלכות הראשונות. אני רוצה שנפליג על גלי ההיסטוריה ועל גלי אגדות שחלקן היו וחלקן קצת הומצאו לטובת הסיפורים הנאצלים. העיקר להציג לך אותן פיסות מלכות שיצמיחו לך כנפיים, ייתנו לך כוח ברגליים, כן. אני רוצה לדבר על מלכות. לא על הסדרה, בהוט, על ריטה, מלי לוי ודנה איבגי, שגם הן כמובן סוג של מלכות, אלא על מלכות אמיתיות שנשאו כתר לראשן, אך כאלה שסיפורן הבהיר לי משהו על עצמי. על קיסריות שהיו, שטלטלו את העולם. על מלכות שגברים ניסו למחוק מההיסטוריה, ובסופו של דבר לא צלח בידם. על מלכות שהנשיות שלהן הייתה חוכמתן. על מלכות שמעל הכל האמינו בעצמן. כאשר אף אחד לא האמין בהם. ולמרות הכל, הן פילסו את הדרך, התעמתו עם כל מי שהיה צריך לעמוד מולו, ולהיאבק, כולל קרבות מלחמתיים קשים, כולל כישלונות אישיים, והפסדים כבירים. עברי לקצב הליכה בינוני, מהיר, ודקי את היציבה שלך. הגבירי גם את תנופת הזרועות, תני לה מרפק לעבור את קו הגוף, ואספי את הבטן מעט אל הגב. חושי את הגוף מתחמם, מתגמש, קצת נפתח. הן היו מלכות בזכות עצמן, ולא כי נתנו להן צ'אנס, כי הן עשו את העבודה שלהן. ודפי ההיסטוריה מתמלאים בחדש בסיפורים עליהן. His story? רק ההיסטוריה שלו? היום זה כבר לא נקודת מבטו. היום זה her story. ועוד הרבה קבוצות ואוכלוסיות שלמות שיש להן את their story. שלהם, שלהן. מעט מאוד נשים היו אלו שתיעדו את ההיסטוריה. כלומר, היו וכתבו, אך כתביהן כמובן הושמדו. בידי המוסדות, הכנסיות, האימפריות, המלכים וכולו וכולו. הרוב המוחץ של ההיסטוריונים היו כמובן גברים לבנים, תודה לאל ולאלה, תם העידן הזה. והיום ההיסטוריוניות, הנשים, כותבות בשפע ובתבונה. היום יותר מאי פעם אנחנו חיות בעידן שבו נשים נמצאות בתפקידי מפתח ומנהיגות והדרכה רוחנית. וזו רק ההתחלה. זה מרגש אותך כמוני? הרימי ראש, גלגלי כתפיים לאחור והגבירי את הקצב להליכה מהירה. או אפילו ריצה כלילה אם תרצי. החישי את בואם של הימים היפים, פתחי חזה גאה אל מול שוויון ההזדמנויות וחגיגת הנשיות העולה שלנו. Thank you. את מכירה את הנוהל של האינטרוולים? כמה מקטעים של דופק גבוה, כשלוש דקות כל אחד מהם, ומה את עושה בדופק הנמוך והגבוה? את מחליטה כיצד את עושה את זה. אולי את עוברת מהליכה מהירה להליכה מהירה מאוד, או לריצה בינונית, או לריצה קלה, או מריצה קלה לריצה מהירה יותר. זה פשוט לא משנה. מהנקודה שבה סיימנו את תוכנית האימונים הראשונה, מתחילות לרוץ, עלייך להיות בטוחה בעצמך ובמה שאת מביאה איתך לאימון. איזה סוג אנרגיה, ואיפה ואיך שאת בוחרת להרים את הדופק, זה מה שיהיה. את יכולה רק ללכת או רק לרוץ. העיקר שיהיו שינויים במהירות, השינויים האלו בקצב הלב, זה מה שהופך את האימון לאפקטיבי ומעורר מערכות רבות בגוף לתפקד יותר יעיל. זכרי, גם כשאנחנו עולות למאמץ גבוה, זה לא הכי חזק שלך, לא היום. את צריכה להחזיק את זה שלוש דקות, תנהלי את האנרגיה נכון. כרגע יישארי עוד שתי דקות בקצב הליכה מהיר, ואציג לך את הראשונה מבין שתי המלכות שלנו להיום. לא מזמן, המלכה אליזבת השנייה נפטרה, זיכרונה לברכה, היא לא ברשימת המלכות מעוררות ההשראה שלי, סליחה, אך אליזבת הראשונה, בהחלט כן. לא שאין לי קובלנות, אבל אני אתאפק וישאר על ה-good vibes בהמשך. בהמשך אני ארשה לעצמי לחלוק קצת יותר. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. When you לקראת האינטרוול הראשון, דופק שיהיה קצת יותר גבוה ממה שאת כעת, להזכיר לך שאנחנו רוצות להיטיב עם עצמנו, לא להכאיב, לא להיאבק, לפחות לא כרגע, זה יבוא. כמו שאמרתי, בתוכנית הזו הפעם נתמודד עם הרכיבים האלו גם כן. אינטרוול ראשון, יס, זה כאן, זה כאן, up you go. Gonna be a fiddler someday, but you better get to practicing before you're old and gray, and your best years slip away. We laughed and joked and skipped along the way, wondered if we'd ever be nostalgic for these days when we are old and gray. The sad old man in a dark cafe, I asked him what he's living for, said not much these days. You are young, you best be on your way, if you wanna be a fiddler someday. You better get to practicing before you're old and gray. עדיין רצה, או במאמץ גבוה. ובינתיים אני מעבירה אותך לימי המאה ה-16, אנגליה. אלו ימי שלטונו של הנרי השמיני המטורלל והגאוותן, שהיה מוציא את נשותיו אחת אחרי השנייה להורג, כי הן לא הביאו לו בנים זכרים לרשת את הכתר. אליזבת הייתה אחת מבנותיו וראתה את היחס והלימוד שלו לנשותיו, גועל נפש, איך הוא עורף את ראשי אנשים. היא צברה עם השנים את שעת נפשה משליטת המלך בנשותיו, או בכלל, של גבר בחיי אנשים, כמו שליטתו על אמא שלה וכל אמאותיה החורגות. ולימים אמרה, עדיף לי להיות קבצנית רווקה מאשר מלכה נשואה. מצוינת, את יכולה להוריד את הקצב במעט, הליכה או ריצה, אבל להוריד מעט דופק. והיא חישלה עם השנים את רוחה, ואני מצטטת. ותגלו שאני סלע. אשר אינו מתכופף ברוח. זה לא שלא היו מלכות לפני אליזבת, אבל לא כמוה, שהכינו את עצמן יפה, נפשית ורוחנית, להביא שינוי אמיתי לעולם, למשול כמעט לבדה, להרבה שנים, ולהיחשב בעיני רבים כגדולה מבין מלכי אנגליה כולם. המשיכי מעט לבד. אליזבת הראשונה מקבלת את אנגליה לידיה כשהארץ ענייה, התרבות דלה. כל מה שמעניין את האזרחים זה מלחמות דת עקובות מדם, בין פרוטסטנטים לקתולים, ואליזבת הצעירה דוחה אחד אחרי השני את המחזרים שרוצים לשאת אותה ולהיות מלכים. לא ולא. היא כאמור גיבשה דעה איתנה ביותר לגבי נישואים, וסרבה להתחתן. אף שהפרלמנט הגברי קבע שהכספים לא יעמדו לרשותה, אלא אם כן היא תינסה. היא לא תתכופף ברוח הזו עד סוף ימיה. על כן נודעה כמלכה הבתולה. The Virgin Queen. הקולוניה, המושבה האנגלית הראשונה שקמה בארצות הברית. נקרא על שמה, כן? וירג'יניה. כי היא אמרה ככה, קפצו לי. לא מתחתנת, לא דואגת להביא ילדים, כי מי שהולך לשלוט פה זה אני, והרבה זמן. כך היה. אליזבת, מאמי, באמת היית בתולה? אני מקווה שלא באמת. שרק היית צריכה לשמור על הפסון, יעני, בשביל המסר. אבל לא צריך להתנזר ממין. חבל מותק. עולם ומלואו. איזו מלכה היא הייתה. היא מינתה לה יועצים מוכשרים וחכמים שתמכו רק בה. תחתיה, האומנויות פרחו. שייקספיר הביא את בשורתו לעולם. היא שלחה ספינות לגלות את העולם. המסחר והכלכלה פרחו. בכדי לעשות זאת, היא הדירה את בית הלורדים ואת הפרלמנט מקבלת ההחלטות. היא הצליחה להתגבר בקרבות עם ספרד, שהייתה חזית קשה, והיא נשאה נאומים מול חיילי ממלכה לקראת היציאות לקרב. תארי לך, היא זו שהפיכה את רוח הלחימה הדרושה לניצחון. נקדיש את 3 הדקות הבאות, אינטרוול שני, לאליזבת הראשונה שהורישה לנו את העוז, האומץ והחוכמה לנהל אימפריה לבדה בזכות עצמה. צאי לדרך. דקה, איך את נושמת, נשמי דרך הפה בזמן מאמץ. עברו 3 דקות, בואי נתאושש. את יודעת מה דרוש בשביל מה שהיא עשתה? סליחה על הקלישה, אבל זה קלאסי. את חייבת להאמין בעצמך עמוקות בכדי לעשות דברים גדולים. היא האמינה בעצמה ללא עוררין. גם כשהיה לה קשה, היו לה הרבה הרבה צפרדעים לבלוע, וניסו לחסל אותה כמה פעמים. היו לה מיליוני מתנגדים, היו מלא קשיים בלתי נסבלים. כדי לשלוט 45 שנים ולהרים אימפריה, את צריכה להאמין בעצמך. אבל גם כדי לנהל חיים טובים, בלי כתר לראשך, אנחנו זקוקות למנה קדושה של אמון עצמי. במקרה של אליזבת הראשונה, היא גיבשה כעס על כל מה שראו עיניה בארמון המלך, אביה המטורלל. היא ידעה היטב מה היא רוצה, לפי זה שהיא חוותה את מה שהיא לא רצתה לחוות לעולם שוב. האם את מכירה את זה? שמצאת את עצמך על פסגות של ביטחון ושל חוסן וחוכמה, דווקא בזכות חוויות קשות וגרועות בחייך? כן. בכל רע יש טוב. לפעמים רק דרך חוויית הרע הזה, עד העצם, רק בנקודות השפל האלו, מתגבש הטוב, המוסרי והחוסן הפנימי מתחזק ומתייצב. עולות לריצה או הליכה מהירה מאוד, בכל מקרה, עכשיו אלו 3 דקות של מאמץ. כ-80-85% מהיכולת שלך, זה אומר מהר יותר מהרגיל שלך. אמצי את אליזבת הראשונה אל ליבך. זקקי את הטוב מהרע. והרימי את קצב הדופק. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So if I shake in for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, I'll be your captain. I always be your captain. Ooh. I always be your captain. A story that we never told. So if I shake in for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, היה יפה, בואי נוריד את סקלת המאמץ, נסדיר נשימה, נשמור על יציבה טובה. לגבי הנחת כף הרגל, זה קורה במאית השנייה. בהליכה מהירה, אנחנו נניח את העקב, נגלגל עד הסוף את כף הרגל במלואה, ובריצה אנחנו לא נניח את העקב ולא נניח את האצבעות, אלא את מרכז הרגל, איפשהו בין קריות כף הרגל לקשת של כף הרגל. אוקיי? בכל מקרה, אנחנו לא רוצים להניח את כל הרגל כחטיבה אחת בבום, אוקיי? לתמיד יש איזשהו גלגול ודירוג. הישארי עכשיו בקצב הליכה מהיר, או בריצה כלילה, והיכנסי לאוטומט נעים. אולי את סקרנית מי הבאה בתור שלנו? בהחלט, היא סקרנית. העניין הוא שסקרנות הולכת עם הגברת הדופק, נכון? אז בואי ניכנס ל3 דקות של מאמץ גבוה יותר, מאמץ שישקף את החיים של המלכה הבאה שבחרתי לדבר עליה. קדימה, תיכנסי לקצב מוגבר. מוגבר. בעוד הדופק שלך גבוה. אספר לך שהמלכה הבאה, לפחות עבורי, היא דמות באמת מיוחדת במינה. שלא כמו אליזבת הראשונה, שהייתה מפורסמת ולא היו אליה עוררים היסטוריים. הדמות הבאה שלנו נמחקה לחלוטין מדפי ההיסטוריה. ולכן עד היום יש ספק האם זו אגדה או מציאות, כי הסיפור כל כך מטורף. נכתבו עליה ספרים ומחקרים בתקופתנו. הפיקו כמובן סרטים. והדמות הזו היא האפיפיורית יוהנה. זמן להוריד במעט את הדופק, לחזור להליכה מהירה או לריצה יותר קלה, ככה, 60% מאמץ. זו המנוחה שלך, כן? הנשימה סדירה, את אמורה להרגיש ממש בטוב. ואם את כבר עייפה, אז דעי לך שהתאמצת מדי. ולריצות הבאות, תלמדי לא להתאמץ על 100% שלך. הרבה פחות, יותר חכם. והנה סיפורה של יוהנה. נעשה ספוילר כבר עכשיו. האישה הזו התחזתה בהצלחה לאורך שנים כגבר שמשרת בשורות הכנסייה, ולבסוף מונתה לאפיפיור ג'ון, כשלמעשה היא הייתה יוהנה או ג'ואנה. עכשיו נתגלגל חזרה לילדותה של יוהנה. אנחנו במחוזות גרמניה. הימים, ימי הביניים, המאה התשיעית, אילו ימים חשוכים. לילדות, גם אם הן תאבות ידע וחכמות, אסור היה להן ללמוד. Stupid, boring, מזל שיש אנשים שמסתכלים מעבר למה שמקובל בתקופתם. הנזיר שבא לביתם ללמד את אחיה של יוהנה, קלט את מוח האוצר שלה, ובסתר הוא לימד אותה במשך כמה שנים טובות, קרוא וכתוב, לימודי דת ועוד הרבה מקצועות. בחסותו של אותו מורה נזיר, היא הגיעה לרומא והחלה מחופשת לגבר, להתקדם בשורות הכנסייה, בשל אדיקותה ובשל מוחה החריף. הספר שתיאר את הלמדנות שלה היה אחד הספרים המדהימים שקראתי, האפיפיורית יוהנה, ולא אכפת לי אם הייתה יוהנה או לא הייתה במציאות. עבורי היא חיה מאז בלב. תקראי את הספר, תעשי לי טובה. הייתי חולה ביום שהספר הגיע לידיי. בלעתי את הספר במשך יומיים ועברתי בזכות יוהנה. כן. איפה הייתי? סבב ריצה חמישי עכשיו, אז את עולה בקצב רגליים והדופק, ואני ממשיכה עוד מעט. עדיין רצה, או במאמץ גבוה. עם השנים היא הצטרפה בכבוד לחבורת הקרדינלים הבכירים. עובדת על כולם שם. לא רק שהסתירה את היותה אישה, תקשיבי טוב, אלא גם את הריונה, שאותו הצליחה להסתיר עד סופו. בשנת 855, לאחר מותו של האפיפיור לאו הרביעי, בחרה בה, הם ראו בה, בו, מועצת הקרדינלים כמחליפו בתפקיד. יוהנה מילאה את המשרה הרמה במשך שנתיים ושבעה חודשים. עכשיו אפשר סוף סוף לנוח ולהוריד את המאמץ לבינוני. בשנת 858 לספירה הסתיים תפקידה בדרמה גדולה, כאשר במהלך תהלוכה דתית עצרה האפיפיורית, ומתחת לגלימתה המפוארת, קראה תחתיה וילדה תינוק זכר. איזו סצנה, איזו סצנה. יש ציורים שמציגים את הסצנה הזו, שכל האבלים האלה מסביב בהלם. אוי, יוהנה, איך עמדת בסיפור אהבה? ועוד כשאת מכהנת כאפיפיורית, לא. לא, באמת, שאין כמוך. זאת אומרת, אולי באמת לא הייתה כמוך, אבל מבחינתי היית. האם היא ננשה וסוכלה למוות מיידי בשל ההתחזות הזאת? האם היא מתה בשעת הלידה? לא ברור. המקורות ההיסטוריים ואפילו פסלה של יוהנה בסיינה היו מקורות לצנזורים, חיבורים ודיונים. יש לכאן ולכאן ראיות מתנגדים ומצדדים, ובעיניי זה לא משנה כבר. הסיפור קיים. מה שאני לוקחת מהסיפור הזה הוא באופן אירוני, ההליכה עד הסוף עם מי שאת. יוהנה הייתה למדנית, מרפא, ובהרבה מובנים מתקנת חברתית. כנגד כל הסיכויים לבטא את המהויות האלו שבתוכה, היא עשתה זאת. היא למדה כל מה שיכלה ללמוד. היא ריפאה כל מי שיכלה לרפא בסתר. והיא תקנה לא מעט חלק מהכתבים בזמן התחזותה. היא לא נתנה לכל מה שהיה בה לקמול ולהתייבש, וכמה טוב שהיא גם לא ויתרה על סקס, מה שלא בטוח לגבי אליזבת היקרה לכאורה הבתולה. היא הקפידה להשקות לדשן ולטפח את שוקותיה ויכולותיה, ובמובן הזה לא חטאה על האמת שלה. תכף נדבר על המחיר שהיא שילמה, אבל היא השיגה מימוש. אם אליזבת הראשונה לימדה אותנו, מה קורה כשאת מאמינה בעצמך? האפיפיורית יוהנה מלמדת אותנו את הגדולה שאליה יכולות להוביל הכמיהות העמוקות שלנו. את סבב הדופק הגבוה הבא נקדיש בכבוד לאפיפיורית יוהנה. יוהנה, אנחנו מצדיעות לך בהערכה רבה ומקריבות את קלות נשימתנו בעבורך. יצאנו. Fight for you every second to keep your touch in my memory. I try not to regret it. What could have been, should have been if you would stay with me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. When you leave, don't forget to remember. Don't forget to remember me. Remember me. עדיין רצה, או במאמץ גבוה. עוד כמה מילים בהקשר של מחירים. אליזבת ויתרה על חיי נישואין, ואולי גם על חיי אהבה וסקס לחלוטין, זה עלות מטורפת. ואגב, היה שם איזה לורד או מישהו שהיא אהבה, וכאשר שני היועצים האהובים שלה מתו, היא נכנסה לדיכאון עמוק, כי אלה היו מערכות היחסים החליפיות שלה לאהבה. לכל אחד ואחת יש עלויות שהם, במרכאות מוכנים לשלם, לא תמיד בלב שלם. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל יש כאבים, זה אף פעם לא קל, ואנחנו צריכות לחיות עם הבחירות שלנו, ולוודא, רק לוודא, שזה שווה לנו. לדוגמה, בגיל 30, הבנתי שבכדי שאוכל לגדל את ילדיי, לפחות לעשור שעומד לפניי, הנחתי בצד את עולם האומנויות, ציור, פיסול, כתיבה ומשחק. מצאתי ערוצים קטנים של ביטוי, אך הבנתי שהיום יום שלי לא יוכל להכיל גם וגם. והנחתי בצד. כיום, 15 בעצם, לא עשור, זה עשור וחצי, שהילדים גדלו ואני יותר פנויה לכך, זה חוזר לחיי. העלות הזאת הייתה עבורי כבדה ביותר, כי אלה היו דברים שהיו חלק מהזהות שלי. Since the day we met, I just knew I must have done something good to deserve you. להוריד מאמץ, 3 דקות הסתיימו, לנשום. וזה היה האינטרוול האחרון להיום. I was a pirate and I donated my treasure. Oh yeah, I must have done. עדיין הליכה מהירה, לא להעט. וכמו רוב האימהות, כשילד ראשון נולד, נוצר משבר זהות, ממשי, את כבר לא אותו אדם. את לא אותה אישה, לא במחשבות, לא בגוף, לא ברצונות, הכל משתנה, לפעמים לא בעיסוקים, הכל משתנה, נכון? לכן אני מסתכלת היום אחורה, וזה אבסורד לגמרי מבחינתי, שציפיתי מעצמי לחזור לעבודה, לחזור לגוף, לחזור לעצמי, אלק. איזה לחזור? אין כבר את אותה אישה שהמתפיידה. וזה בסדר, אפילו יותר מבסדר. למעשה יש מישהי אחרת שרוצה לבטא את עצמה. ועליי לייצג אותה בכבוד, ולא רק להתגעגע ולקדש את זו שהייתה שם בעבר. והמאבק הזה היה יכול להיות הרבה יותר קל, לא הבנתי את זה אז. מתחילות קול דאון. בואי נוריד את הקצב לבינוני, המאמץ יורד, הנשימה מעמיקה מעט. If I hope next life I still be mine, I must have done something. 'Cause when I'm in your arms, then I can do no harm. נבדוק יציבה, נגלגל כתפיים, נפתח חזה. כמה דקות של התבוננות על המאמצים שלך, לא רק באימון, בכלל, בחיים. האם את שלמה עם העלויות שאת משלמת היום? ועבור אילו בחירות? תחשבי על המקלחת עוד מעט. מקלחת היא דבר נפלא, נכון? אבל מקלחת אחרי אימון שווה הרבה יותר. היא באה עם הסיפוק, עם ההקלה, עם הערכה עצמית, עם אדורפינים, עם חום גוף שפוגש מים. אין, אין. ואם נשב כל היום, לא נחווה את הדברים האלו. אם לא נתאמן באופן קבוע, לא נשלם עלויות גבוהות, לא נוכל לעשות דברים גדולים באמת. כשאומרים, איזו מלכה, למה הם מתכוונים? שהיא עשתה משהו גדול, שהיא התגברה על משהו גדול, שהיא הלכה נגד הזרם, או שהיו לה משאבים לשלם עלות גבוהה, כדי לכונן דבר מה, לגרום למשהו לקרות, לשנות משהו בעולם, או לעשות את זה אחרת מכולם. בשביל זה צריך חוסן מסוים. וחוסן אינו רק דבר מולד באישיות. הלן קלר, מוכר, לא היה לה כלום. אף לא את חושיה, לא ראייה ולא שמיעה. ומה היא עשתה עם מורתה המופלאה, אן סליבן? התאמנה, חישלה, חיזקה, למדה. זו המשמעות האמיתית של אימון. להאמין בעצמך. להיות בתהליך התפתחותי כל הזמן. גם כשלפעמים נראה שאתה עושה את אותו הדבר שוב ושוב. נוריד את המאמץ, אף יותר ככה, ל-40%. אומר כמה מילים לסיום ואת תמשיכי איך שאת רוצה במאמץ או בנינוחות, איך שאת רוצה. רוב המלכות שנפגוש בתוכנית האימונים הזו היו צריכות להתמודד עם חברה פטריארכלית, קשה, מדכאת מאוד עבור נשים. היום, קו האימות שלנו כנשים נהיה יותר ויותר פנימי. כלומר, אלו מאבקים עם אויבים פנימיים, עם דיכוי פנימי של עצמנו, יותר מאשר דיכוי חיצוני שמולו אנו נאבקות. בכדי לזכות בפיסת מלכות בחיינו, לא כתר ממשי, אבל תחושה של מלכות פנימית. נוכל ללמוד מדמותה של אליזבת הראשונה, שכה האמינה בעצמה. נוכל לקבל השראה מהאפיפיורית יוהנה, אשר עשתה הכל בכדי למלא את הכמיהה העמוקה והתובענית שלה ללימודי הרוח. מה איתך? האם את מאמינה בעצמך? לא בהבלחות, לא באינטרוולים, אלא ביציבות יחסית. מהן הכמיהות העמוקות החשובות לך ביותר? ובאיזו מידה העלויות מאיימות עלייך? עלינו להבין מה חשוב ומה פחות בכל שלב בחיים, כי זה דינמי ומשתנה. תמיד יהיו ויתורים, תמיד יהיו קשיים. מלכות שהגיעו לגדולה לא רק הגו הצהרות חיוביות במדיטציה. אולי בעצם שתיהן היו נשים דתיות והתפללו המון, אבל הן לא ציפו שהדברים יקרו או יגיעו אליהן אם הן לא יעזרו להם לקרות. הן זכו בשם ובסיפורים ההיסטוריים שלהן, בזכות הליכה פרקטית ואמיצה, בעקבות ליבן. עד לאימון הבא, בעוד מספר ימים, מאחלת לך שתניחי כתר ותובילי באומץ את ממלכתך הפנימית. צ'או.